פרק רביעי במשנה י' לפי המהדורה שלפניי, רבי מאיר אומר, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה, והווה שפל רוח בפני כל אדם, ואם ביטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך, ואם עמלת בתורה יש לו שכר הרבה ליתן לך. טוב, קודם כל דברי רבי מאיר משתלבים היטב בתור המשך של המשנה הקודמת. המשנה הקודמת דיברה על כל המבטל את התורה מעושר, סופה לבטלה מעוני וכו' וכו'. כלומר, יש יחס בין התורה, עסק, לימוד התורה, עסק התורה, לבין הפרנסה. הרי אדם צריך להתעסק בפרנסתו, כי אם לא, ממה יחיה? מצד שני, הוא צריך ללמוד תורה, כי בשביל מה הוא חי? לכן ההנחיה היא ברורה כאן, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. אבל זה לכאורה טריוויאלי לחלוטין. הרי אם אדם רוצה לעסוק בתורה, ברור שבזמן שהוא עוסק בתורה, הוא חייב למעט בעסקיו, או אפילו לחדול מעסקיו. בעצם מה רבי מאיר פה חידש? הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. ראיתי בזה שני פירושים. האחד אומר כך, זה עצה טובה. אדם רוצה, פתאום נגיד, אדם יש לו עסק והוא רוצה לעשות בתורה. מה עליו לעשות? האם צריך מיד לעצור את כל העסקה ולעשות בתורה? התשובה היא שהוא לא יצליח, כך אומר רבי חיים וולוז'י. לכן ראוי קודם כל שימעט בעסק, כלומר זה דבר הדרגתי. אם אדם יש לו הרבה עסקים, ימעט בהם קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, ואז יוכל לעסוק בתורה. מה שאין כן אם הוא מחליט, שזהו, כל עסקיו בתורה בלבד, אז אין לו סיכוי להצליח. אבל המהר"ל מפראג מסביר את זה אחרת, אומר, ממעט בעסק ועסוק בתורה, יש אדם שמפסיק את עסקיו לא בגלל שהוא רוצה לעסוק בתורה. הוא ממעט בעסקיו בגלל שהוא אוהב מנוחה. העסקים הם לא לתורך. הוא אומר, כמה אני עוסק בלעשות כסף? הגיע הזמן שאני קצת אטפל בעצמי. כן? במקום לעסוק בעסקיו, הוא הולך לדוג דגים. אז זאת אומרת שזה שהוא עסק מעט בעסק, איננו מעלה. כי בעצם הוא לא מתכוון לעסוק בתורה. אלא ההנחה של רבי מאיר היא, הווה ממעט בעסק, דווקא באופן שניכר שהוא מצד שאתה רוצה לעסוק בתורה. כי אם לא, אז זה בעצם אין בזה כל מעלה. זאת אומרת, אדם עוסק בעסק, לא מפסיד כלום. יום אחד הוא יש לו מספיק כסף, הוא רוצה לנוח. אבל אם אדם מוכן להפסיד מעסקיו בשביל התורה, זאת המעלה. זה הכוונה, הווה ממעט בעסק בגלל שאתה עוסק בתורה. ולכן, אם לא, כלומר, לא מצד שהעסק הוא לך לתורך, אלא מצד שאתה באמת רוצה לעסוק בתורה, ולכן מוכן גם להפסיד מן הכסף, להפסיד מן העסקים. והווה שפל רוח בפני כל אדם. למי אומר את זה רבי מאיר? אומר את זה לכל אדם. כן? מה זאת אומרת? ראוי לכל אדם למעט בעסקיו כדי לעסוק בתורה. כל אחד לפי דרגתו. יש אדם שצריך למעט הרבה בעסק, ויש אדם שצריך למעט מעט בעסק. לפי דרגתו. יש אדם שעניינו לעסוק בתורה יום ולילה, ויש אדם שעניינו לעסוק בתורה חצי שעה ביום. אבל גם זה וגם זה מעטים בעסקיהם. מובן? אז דברי רבי מאיר פונים בעצם אל כולם. כן. לא הבנתי. אם כולם ימעטו בעסק, מה יהיה עם בעלי מקצוע? כן, כן, הבנתי את השאלה. כן, אני רק חוזר עליה כדי שישמעו אותה. התשובה, על ידי שיהיה מעט עסק, זה כמו שבפרק שישי כתוב, ב-48 דרכים התורה נקנית, אחד מהדברים זה במיעוט שינה, במיעוט שיחה, במיעוט דרך ארץ. כן, שמה שלושה דברים. מיעוט שינה, מיעוט שיחה, מיעוט דרך ארץ. אז הרב ציודה היה אומר, כדי לקנות את התורה צריך קצת לישון, מיעוט שינה. צריך קצת לשוחח, מיעוט שיחה, מיעוט דרך ארץ. כלומר, המעט הזה, הוא נדרש גם כן כדי לקנות את התורה. כלומר, לא רק המעטתו, אלא המעט שנשאר גם הוא מדרכי הקניין. אז הווה ממעט בעסק, כדי שעל ידי מעט העסק יתקיים העולם. מובן? בהחלט זה מספיק. מעט עסק כדי לקיים את העולם, ועוד איך. ייתכן מאוד שאם אנשים היו עוסקים במעט עסק, העולם היה מתקיים יותר טוב. זאת שאלה שצריך לשאול כלכלנים, אבל אני לא בטוח שזה שכולם מרבים בעסק זה טוב. כן? הווה ממעט בעסק, ועסוק בתורה. כן. האם זה טוב שכל עם ישראל ימעט בעסקה? זה גם טוב, כן, ודאי, אבל זה גם טוב שכל עם ישראל יהיה לו מעט עסק. בוודאי, אתה שואל, מה עם קצין בצבא? ומדען גרים באוניברסיטה. כל אלה, טוב שימעטו בעסקיהם. מה זאת אומרת ימעטו בעסקיהם? גם איש צבא או מדען גרעין באוניברסיטה, שכל אלה הם נדרשים מאוד לקיומו של עולם, כל אלה, אם הם לא יקדישו זמן כלשהו להבין מדוע הם עושים את מה שהם עושים, אז הם לא יצליחו גם במה שהם עושים. ברור? זאת הסיבה שאנשים לומדים, למשל פה במכון מאיר. סיפרתי את זה כמה פעמים. אישה אחת אמרה לי, מדוע הבן שלי לומד במכון מאיר? אז אמרתי לה, זה בגלל שפה הוא קונה, בזמן מסוים, זמן קצר, את המטען שייתן משמעות לחיים שלו בהמשך. שאלה אותי אותה אישה, האם על ידי זה אפשר גם לאכול ולשתות? אמרתי לה, למה את רוצה לאכול ולשתות? היא אמרה, כי בלי זה מתים. אמרתי, בשביל מה את רוצה לחיות? אז היא נבהלה, אמרה שהשאלות האלה מפחידות אותה, זה מיסטיקה. ברור. אדם שעוסק במטרה נעלה, כגון הגנה על הצבא, או מדען גרעין, או קידום הרפואה, כל הדברים החשובים שיש בעולם, אם לא יהיה לו איזשהו אידיאל שנושא את כל הפעולה שלו, הוא לא יוכל להתקדם, לכן צריך קצת למעט. עכשיו, הפרופורציה של המיעוט לא נאמרה. כן? הפרופורציה יכולה להיות 2 דקות, אבל גם זה מיעוט. כן? ממעט בעסק, הוא לא נאמר שלא יהיה לך עסק. איך? יש פה שאלה מתלמידה קבועה באקו. יפה. תודה על ההגדרה. את מצליחה בטח לקפל את הכביסה, נכון? זה את שאת אמרתי שאת מקבל את הכביסה בזמן שאת רואה את השיעור. איך ניתן למדוד מעט? הרי זה סובייקטיבי לגמרי. מה שעבורי מעט, עבור השני זה הרבה. נכון. ולכן אי אפשר למדוד מעט. כלומר, האדם מבחוץ יהיה קשה לו להעריך את הדבר הזה. כל אדם צריך להעריך אצלו מהו המעט ומהו ההרבה. זה כמו שאני ביטול תורה. אסור לבטל תורה, אז מה נעשה בעולם? למשל, טיול, זה ביטול תורה או זה לא ביטול תורה? תלוי למי. יש אדם שעניינו להיות קבוע בלימוד תורה, אז אצלו זה ביטול תורה. יש אדם אחר שזה לא כך. למשל, ביטול תורה של תלמיד ישיבה הוא יותר חמור מביטול תורה של אדם רגיל. כלומר, הוא יוגדר אחרת. ברור. אז אני מסביר. יש אמירות חמורות שנאמרו על ביטול תורה של תלמידי ישיבה שאינם שייכות לביטול תורה של אדם שאיננו תלמיד ישיבה. מובן? רבי מאיר אומר, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. כן? אבל זה מתברר בכלל ובפרט לפי ערך האדם ומעלתו וכוחותיו וכישרונותיו וחפצי לבבו והכל לשם שמיים, ולפי המבואר בחתם סופר פרק ו' לולב הגזול, שעבודת הקרקע גופה בארץ ישראל היא קיום מצווה כמו לימוד תורה, ונני דורש שלום תורתו באהבה רבה, צבי יהודה הכהן קוק. לא, פשוט ציטטתי ממכתב שקיבלתי מהרב צבי יהודה בנושא הזה. כן, מה אתה אומר? צריך למעט בעסק. נו, אז מה? האם תלמוד תורה צריך להיות על חשבון עסקים? גם על חשבון עסקים. פה מדבר על העסקים. אבל מצאנו שהלימוד תורה זה גם על חשבון השינה, ועל חשבון האכילה, ועל מי הוא תענוג וכו', נכון? מצאנו עוד כמה דברים כאלה.
הרב, הרבה שיש בעצם שעניינו לעשות חצי שעה ביום בתורה. אז הוא לא חייב לעשות בעסקים כאילו...
גם אותו אדם שעוסק חצי שעה בתורה ביום, צריך שהחצי שעה הזאת במידה מסוימת תבוא על חשבון העסק.
למה?
מצד הערכה של התורה. שהתורה איננה הובי. כן? איזשהו תחביב שאדם עוסק בו בזמנו הפנוי. אלא אדרבה, התורה צריכה להיות על חשבון מה שיכולת להרוויח. ואז זה מראה את מעלתה העצמית של התורה. הם מספרים על איזה יהודי אחד סוחר, שפעם שאל את רבי ישראל סלנטר. אמר לו, יש לי רק רבע שעה ביום פנוי ללמוד תורה. כל הזמן האחר אני עסוק בעסקים. מה ללמוד? אמר לו רבי ישראל סלנטר, עסוק במוסר. רבע שעה, תלמד מוסר. התפלא אותו בעל בית, אומר, אבל רגע, מה יהיה עם הלכות, מה יהיה עם כל שאר הדברים שצריך לדעת? אמר לו, תלמד מוסר. אחרי כמה זמן חזר אותו בעל בית, לרבי ישראל סלנטר, אומר, אני עשיתי מה שאמרת, אבל אז גיליתי שיש לי חצי שעה פנויה. אז מה ללמוד? אמר לו, יש לך חצי שעה, אז תלמד מוסר. וכך, המשיך ללמוד מוסר, ואז גילה שיש לו הרבה שעות פנויות. כן? טוב. כלומר, זה גם, האדם לומד מה, איך להעריך את הזמן. להעריך זמן.
כן. מה ההגדרה של ביטול תורה?
מה ההגדרה של ביטול תורה? ביטול תורה זה שהאדם איננו לומד תורה בזמן שבו הוא יכול היה ללמוד תורה. מה? מי קובע ומה קובע מתי הוא יכול? המציאות. האופי, כוחותיו, כישרונותיו, חפצי לבבו והכל לשם שמיים. בסדר? זה משתנה מאדם לאדם. יש למשל שאלה, מה?
מה עם האיכות של הלימוד?
מה, ביטול תורה באיכות? לא יודע, זה נראה לי שזה מקורות מאוחרים שהמציאו את הביטוי הזה. כן, אמרתי לך, זה מקורות מאוחרים.
אבל אני חושבת
לזה. מה? על חייבולוג'ין? לא, לא, לא. מה?
איך אני אומר את החסד
הזה? זה לא, תראה, זה שאדם לומד דבר נמוך יותר מה שהוא יכול היה ללמוד, זה אומנם חבל, אבל זה לא ביטול תורה. זה רק חבל. כן? הרי יכולת להעמיק יותר, ואתה נהיית שטחי. חבל.
מה?
נמוך? כן, הוא לומד דברים פשוטים. הוא הרי יש לו ראש גאוני, יכול היה לברר, נגיד, את הסוגיה לעומקה, במקום זה הוא מסתפק בהבנה שטחית. כן? חבל. כן, יש... מה?
ומה הם נושאים? אם אדם חושב שהוא יכול להשיג אותו בגמרא, הוא מתעסק באמונה, פילוסופיה וכו', יותר בהלכה...
יש גם עניין של נטיות הלב. כן, מצאנו תלמידי חכמים שהיו, שעיקר חידושם, עיקר פרסומם, עיקר התעניינותם הייתה בפלפולים. יש כאלה שיותר בהלכה, יש כאלה שיותר במוסר, יש כאלה שיותר באמונה, יש כאלה שיותר בקבלה. ודאי צריך לעסוק בכל. אלא השאלה היא במה האדם, נגיד, התמחה. התמחה גברה. למשל, מצאנו דבר כזה, בין הפוסקים, שבהלכות שבת לא חולקים על הרשב"א. למה? כי יודעים שבענייני שבת הרשב"א הוא זה שבירא יותר מכולם. בענייני נידה הולכים לפי הראב"ד. כן? כלומר, יש דברים שאתה יודע שבסוגיה זו, או באפיק זה, אותו אדם הוא מערד ישמעתה. יש דבר כזה. כן? אז ברור שאף על פי שצריך ללמוד כל התורה כולה, אבל כל אחד לומד את כל התורה כולה דרך הנקודה שלו. כן? יש אדם שאצלו כל התורה כולה זה מסכת בבא קמא. ממסכת בבא קמא הוא מגיע לכל הענפים כולה. ברור? זה עניין של נטייה נפשית, הייתי אומר אפילו של שורש נשמה. לגבי ביטול תורה, אני רק רוצה להוסיף רק נקודה. יש ברמב״ם, בהלכות מלכים, הרמב״ם כותב שמלך אסור לו לשתות יין. המלך אסור לו לשתות יין, אלא הוא צריך ללמוד תורה כל הזמן, או להתעסק בצורכי הכלל. הוא אומר, דיבק אותו הכתוב בתורה יותר מכל ישראל. שואל רבי איסר זלמן מלצר, בספר אבן האזל על הרמב״ם, על המשנה תורה. הוא שואל, לכאורה, זה איסור על כל אדם? כלומר, מה זה האיסור המיוחד הזה למלך לשתות יין? כל אדם אסור לו סתם ככה להסתלבט, לשבת ולשתות יין. אלא אומר רבי איסר זלמן מלצר, שמכאן רואים שזה לא מידת כל אדם. יש אדם שאצלו לשבת בכיף לשתות יין, זה ביטול תורה אצלו, זה המלך. ויש אדם אחר שאצלו זה לא כך. אז מה עיקרי ביטול תורה? שכאשר האדם בטל לחלוטין מכל עסק, ואף על פי כן אינו לומד תורה. זה נקרא ביטול תורה במובן המינימלי של המילה. מובן? טוב.
אבל אם
פה זה פישו משהו? איזה גליל או משהו? ידעתי שאפשר לסמוך עליך. כן.
יש איזה מנסיון או ש... האדם שהיה
שזה יהיה
תלמיד חכם, העיסוק שלו, זה בעיקר היום, זה
שס. תלמיד חכם, עיקר העסק שלו זה בשס.
עיקר
הבניין או עיקר הלימוד? זה תלוי. זה תלוי באיזה שלב של החיים שלו גם. למשל, רמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו. תראה, רבנו משה חיים לוצאטו אומר שהמטרה של הלימוד זה לא התלמוד. כן? התלמוד זה רק הכשרה. המטרה זה תורת הסוד. עיסוק במעשה בראשית ומעשה מרכבה. זה העיקר. ולכן בספרו דרך חוכמה הוא מסביר איך האדם צריך לסדר את הלימוד שלו לפי השנים, באופן כזה שבסוף הלימוד עיקר עיונו יהיה בעניינים אלוהיים, באלוהיות. ככה הוא אומר. כן? והוא משאר חלקי התורה לא יניח ידו, אלא דבר יום ביומו לחיבובה של תורה. אז יש אנשים שחושבים שכל התורה כולה זה רק אך ורק הגמרא, ואינם מבינים שהגמרא אינה אלא הקדמה לדברים יותר עליונים. מובן? אז ברור שאדם לא פטור מלדעת את כל, אני פשוט צריך את הרשימה של רמח"ל. כל התורה נביאים וכתובים... רגע, הרמח"ל, מסביר, שאדם צריך לדעת כל התורה נביאים וכתובים עם פירושיהם. והמשנה... והתלמוד הבבלי, והתלמוד הירושלמי, ספרה וספרי ותוספתא ומחילתא, עם פירושי הראשונים ופירושי האחרונים. יחד עם זה, הוא צריך גם לדעת את המשנה תורה כולו, עם הכסף משנה ושאר המפרשים, וארבעה טורים עם בית יוסף, ושולחן ערוך עם נושא כליו העיקריים, ו... חוכמת הדקדוק וחוכמת הלשון וחוכמת ההיגיון וחוכמת המליצה וחוכמת כל החוכמות כולן, דהיינו אסטרונומיה, מתמטיקה וכו' וכו', ושירה, לדעת לכתוב שירים, וסתרי תורה. מה? כל מי שרוצה לדעת את התורה, זה מה שהוא צריך לדעת. הוא לא יכול להיות חכם מישראל אם הוא לא יודע את כל זה, כן? וכמובן צריך לדעת את כל תורת הקבלה, ספר הזוהר, כתבי הארי וכו' וכו'. הוא צריך לדעת את הכל. עכשיו אומר, הרמח"ל, אי אפשר לדלג על שלבים. כלומר, אתה לא יכול מיד לקפוץ אל המדרגה האחרונה, כי אם לא, אז אתה בונה בניין שנופל מהר. אבל הוא אומר, אף על פי כן, זה לא שצריך לגמור קודם כל את כל השכבה הראשונה, ורק אחרי זה כל השכבה השנייה, אלא זה עניין של עסק מרובה, עסק דומיננטי. יש שלב בחיים של האדם שעיקר לימודו זה תנ"ך, זה כשהוא ילד. יש שלב שבו עיקר לימודו משנה, אחרי זה עיקר לימודו גמרה, עיקר לימודו הלכה. עכשיו, זה לא שהוא גמר את הכל, אלא זה עניין של במה הוא משקיע את רוב זמנו. עד שבסוף יהיה רוב זמנו התעסקות בסתרי תורה. איך הוא מסביר? בסדר?
בכל המהלך
הזה, איפה אדם
פרטים
הוא מגיע לידי ביטוי? אם כשהוא אמרת גמרא, עכשיו זה הטוב, אני רוצה אמונה. עכשיו זה רם, ועכשיו זה חנוך, עכשיו הרבה ביטוי. לא, זה ברור. אז זה ברור, לכן זה עניין של רוב ומיעוט. כן? זה ברור, למשל, אדם נגיד מאוד רוצה ללמוד אמונה. אבל זה ברור שאם הוא לא למד הלכה, אז לימוד האמונה שלו יהיה שטחי. יהיה שטחי, הוא יבנה כל מיני מגדלים באוויר, אבל הוא לא יגיע בעצם לכלום. שום דבר רציני הוא לא יגיע. מה? בגלל שאומר הרמב״ם, אין ראוי לטייל בפרדס, אלא מי שמילה כרסו ושס ופוסקים, שהוא ידיעת האסור והמותר מן הדינים, והדבר הזה, בגלל שהדברים האלה מיישבים ליבו של אדם תחילה. יש יישוב הלב. זה כמו, הרב תודה ימדמה את זה לאדם ששותה יין, ולא אכל לחם ובשר. יין זה טוב, נוזלים זה טוב, זה מעביר את המאכלים לכל חלקי הגוף, אבל אם אין לך מלא האוויר... הידיעה של מה מותר ומה אסור, זה גורם ליציבות בנפש. הרבה אנשים עוסקים בסתרי תורה ואינם יודעים איך ליטול ידיים. או הם לומדים איך ליטול ידיים בצורה דמיונית לחלוטין, מחפשים סתרי תורה בכל הלכה והלכה. לא שזה לא נכון, אבל אם זה נעשה בשלב הראשון, אז האדם איננו יודע איך ללמוד. איננו יודע בכלל מה, זאת אומרת, את הלוגיקה הבסיסית של החיים. זה משהו. שאלתך, שאלה יפה, את שואלת האם זה נכון גם לדורנו. תשובה, תלוי. אם אדם בא מרחוק, אז כל מה שאמרתי זה לא נכון. אם אדם בא מקרוב, כל מה שאמרתי זה נכון, אכל אותה. זאת אומרת, אם אדם גדל מתוך בית המדרש פנימה, אז אנחנו נבנה אותו קומה קומה. אם הוא בא מבחוץ, אז הוא זכאי לדלג. כן? משל, למה הדבר דומה? לאדם שעבר תאונת דרכים קשה. אז דבר ראשון שנותנים לו, נותנים לו מורפיום כדי לשכך את הכאבים. ומאכילים אותו כל מיני דברים שלבריאים, הדבר הזה הוא מסוכן. כן, כמו שכתוב, על המדע הפושעים דרכיך, וחטאים מלך ישוב. שהיה דוד המלך מלמד פושעי ישראל סתרי תורה ומחזירן בתשובה. כן, אז זה ברור שדורנו זקוק לתיקון בראש, כיוון שהמחלה שלו בראש, אז ודאי שבדורנו יש גם כיוונים נוספים. זאת אחת הסיבות, אגב, שבמכון מאיר יש תוכנית שנקראת לימודי אמונה. מה שמדהים, שמי שלומד בתוכנית הזאת זה מי שמתחיל במכון. בעוד שבדורות כתיקונם זה היה בדיוק הפוך. החכמים שעסקו בשאלות אלה היו דווקא יחידי יחידים. כל העם כולו עסק בהלכות, ורק כמה גדולי ישראל היו עוסקים בענייני אמונה. ובדיוק היום אנחנו עושים דברים הפוכים מזה. מכון מאיר פתח תוכנית אמונה למי שמתחיל. סקנדל. זה באמת בניגוד למה שהיה מקובל. כן. ברור, כן. אותו דבר יהיה בחסידות, כן. חסידות, אמנם זה לא סתרי תורה, אבל זה משתמש במונחים בלקסיקון של תורת הסוד. אז גם כן אותו הדבר, אגב, באמת הסבירו את זה חסידים, בעצמם, שמגלים סתרי תורה להמון, בגלל שזה צורך הדור. ועל זה הייתה מחלוקת חריפה עם המתנגדים. כן. משל למה הדבר? יש איזה משל כזה אצל חסידי חבד. הם אומרים משל לבת מלך, שחולה מאוד. באים כל הרופאים, מנסים לרפא, לא מצליחים, עד שמגיע רופא מומחה ואומר, אדוני המלך, אני יודע איך לרפא את הבת שלך. צריך לקחת את האבן היקרה ביותר שיש בכתר, לשחוק את האבן הזאת, להפוך אותה לאבקה, לערבב אותה עם מים ולהשקות את ביתך, ואז היא תתרפא. אז כך מסבירים החסידים, שגילוי תורת הסוד או תורת החסידות, הם באים בעקבות המחלה של הדור. צריך לרפא את בת המלך. עכשיו, שמעתי שבחב"ד מסבירים את הסיפור הזה באופן קצת שונה. אומרים שהמטרה האמיתית איננה לרפא את בת המלך. המטרה האמיתית היא לשתות את האבן שבכתר. ולכן בת המלך חולה, כדי שישקו אותה, כדי שהיא תירוץ להשקות אותה את האבן הזאת. כן. אבל יחד עם זאת, אני גם מזהיר בגלל שאפילו במכון מיר ראיתי הרבה מאוד בלבולים. כן? שאנשים משוכנעים שהם יכולים לעסוק בסתרי תורה מיד בדילוג על כל הלימוד המינימלי של דף גמרא, זה לא תמיד חיובי. כן. יש פה שאלה. מיעוט עסק וריבוי תורה. זה חשוב. אבל מה עם חוכמות הטבע ופילוסופיה? אותו דבר. השאלה היא מה זה חוכמות הטבע ופילוסופיה. יש אדם שאצלו חוכמות הטבע והפילוסופיה זה שייך לחול, ואז זה מהדברים שהוא צריך למעט בהם כדי לעסוק בתורה. ויש אדם שלפי מדרגתו חוכמות הטבע והפילוסופיה זה חלק מלימוד התורה, ואז הוא צריך להרבות בהם. כן, ואז הם חלק מלימוד תורה שלו. מה? אני מסביר, לפי הרמב״ם, צריך לאדם לחלק שנותיו, נכון? שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. איך הרמב״ם הסביר את שלושת החלקים האלה? אז שליש במקרא הוא הסביר, כמו כולם, תנ"ך. משנה, מה הסביר הרמב״ם? ההלכות. לדעת מה מותר ומה אסור. ואיך הרמב״ם הסביר תלמוד? לא ספר התלמוד. אלא הכוונה להוציא דבר מתוך דבר. כלומר, כל דבר שהוא עיוני, והרמב״ם מוסיף, והעניינים הנקראים פרדס, בכלל תלמוד הם. אז יש כאלה שהסבירו את הדברים האלה של הרמב״ם בצורה לא נכונה. שהכוונה, תלמד גמרא, אתה כבר תדע את כל הפרדס. לא לזה התכוון הרמב״ם. הרמב״ם התכוון, העניינים הנקראים פרדס, שזה מעשה בראשית ומעשה מרכבה, הדורשים גם את לימוד חוכמת הטבע כדי להשיג אותם, גם זה נקרא, זה שייך לחלק השלישי, הנקרא פרדס. או הנקרא תלמוד. מובן? ואז יוצא שיש אדם שאצלו הלימוד הוא בעיקר לימוד המעשה מרכבה, וזה כולל אצלו גם לימוד הטבע. אגב, היה יהודי אחד חשוב, הרב מאיר יהודה גץ, זכר צדיק לברכה, שמעת עליו אולי? היה הרב של הכותל המערבי, גם ראש ישיבת המקובלים בית אל. פעם הוא אמר, בחיים צריך לדעת לוותר. אז אני ויתרתי על הנגלה. אבל מה פירוש הוא ויתר על הנגלה? שהוא היה לומד רק 6 מסכתות בשנה, וכל השולחן ערוך כולו, כל שנה. כן? על זה הוא אמר שהוא ויתר על תורת הנגלה. זה לא שהוא אמר, לא עוסק רק במיסטיקה. טוב, יש פה שאלה. אם אדם נמצא בחשש לפגיעה בפרנסה, כגון, הממונה מטיל עליו משימות ויש סכנה לפרנסתו. האם בכל זאת ימעט בעסק למרות הסכנה? נו, באמת. אם מדובר בפיקוח נפש מיידי, פיקוח נפש מיידי מטפלים. אם לא מדובר בפיקוח נפש מיידי, אז גם כשהוא עסוק מאוד, אז במקום למעט בעסק באופן שהוא ימעט הרבה בעסק, ימעט מעט בעסק. ילמד 10 דקות. יש ספר חרדי בשם הכל לאדון הכל. זה תרגום של All for the Boss. מדובר על איזה חכם אחד שהיה בארצות הברית בשנים הראשונות של ההתיישבות היהודית בארצות הברית, שאז לא היו ישיבות ולא היה מיעוט תורה גדול בארצות הברית. ואותו תלמיד חכם, כדי להתפרנס, עסק בעסקים, ביזנס בלעז. אבל מה, היו לו שעות קבועות של לימוד תורה. פעם אחת, באמצע הזמן שהיה צריך ללמוד תורה, באו אליו עם עסקה אדירה שיכול היה להרוויח עליה 20,000 דולר, שבמונחים של אותם הימים זה היה סכום עתק. הוא אמר לו, אין מה לעשות, זה הזמן שבו אני לומד תורה. הוא אומר, כן, אבל אחרי הזמן ההוא, אותו אדם שנותן לך את העסקה, הולך. הוא אומר, לא אכפת לי. כי הוא אמר שהדבר הזה היה בשבילו הניסיון הגדול. כלומר, שהוא הבין שיש פה ניסיון בשבילו, לראות האם הוא מסוגל להיות קבוע בתורה. ובאמת אותו אדם הלך, ואחר כך הוא הרוויח פי כמה וכמה. טוב, כבוד הרב, האם גם האישה מחויבת ללמוד פרקים מכל ענפי התורה, או בגלל שהיא מרכז הבית היא פתורה מכך? גם אני לומדת קבועה מירושלים הבנויה. יפה. טוב, חיוב הלימוד של נשים הוא סוג אחר של לימוד. אישה אינה פתורה מלדעת את השם, ואי אפשר לדעת את השם בלי לימוד. אלא שאצל נשים יש הרבה ידיעות, הרבה תכני חיים, שנלמדים דרך חוויית החיים יותר מאשר אצל האיש. אבל לכן אין חיוב נורמטיבי של האישה ללמוד תורה. למשל, האם אישה יכולה, צריכה, אסורה ללמוד גמרא? כן? שאלה שנשאלה בזמן האחרון. כן? מה התשובה? יכולה, מותר. אין דבר כזה, זה אסור ללמוד. זה שטויות, אין דבר כזה איסור. אלא מה? הגמרא לא אומרת שאסור. תראי לי משנה שאומרת שהיא אסור. כתוב אסור? כתוב אסור? אם לא, אז לרי, אני לא מבין. אז למה מיד אחר כך הרמב״ם כותב, אישה שלמדה תורה יש לה שכר? אם זה תפלות, אז למה יש לה שכר? אז ככה, כבר אחר כך הסתבכת. אלא מה? השאלה היא איננה מה ללמוד, אלא, כלומר, השאלה איננה מה מותר לה ללמוד או מה אסור לה ללמוד, אלא השאלה למה היא לומדת. אם הכוונה היא, כפי שמצוי לצערנו היום, מה שנקרא מתוך דחף פמיניסטי, אז אפילו חומש אנחנו נאסור. בסדר? ואם זה מתוך כוונה של דעת השם אמיתית, יראת שמיים, אז כל דבר הוא מותר. מובן? לכן השאלה היא איננה במקומה. השאלה היא איננה מה מותר לאישה ללמוד. כי אישה איננה שונה מכל אדם בזה שכל דבר מותר ללמוד. אלא השאלה היא אחרת. למה היא לומדת? ברור. יכול להיות שזה שונה אצל נשים, כי באמת הראש התלמודי הוא בנוי באופן אחר מאשר הראש הנשי. הוא נכתב על ידי גברים התלמוד, נכון? הרי זה הטענה של כל הפמיניסטיות. אי אפשר שהרבנים יפסקו לנו הלכות, הרי הרבנים היו גברים, ואנחנו נשים, אז איך הם יכולים לפסוק עבורנו? כן? יש אפילו רב אחד בדור הזה שהתפתה לקבל את הטענה הזאת. אז מישהו ענה לו בעיתון, ומי יפסוק עבור הג'ינג'ים? איך אדם שאיננו ג'ינג'י יכול לפסוק בשביל מי שאיננו בשביל ג'ינג'י? כן, זה ברור. מה זה קשור לעניין בכלל? ראה, איזה שטויה. כן. אלא, ג'ינג'י זה לא צבע. זה אופי. כן. עכשיו, מה? מה אני צריך להגיד לשון הרע? כן, עכשיו... מה? איך אפשר שלא לשמוע? לא הבנתי. יכול להיות. המציאות מראה שלא כך. המציאות מראה שלא כך בינתיים. יכול שדברים ישתנו. אבל למשל זה כמו השאלה, האם אישה יכולה להניח תפילין? מה התשובה? יכולה או לא יכולה? כן, אבל בסתר. זאת אומרת, אם כל העולם יודע שהיא מניחה תפילין, אסור. מה? אם כל העולם יודע שהיא מניחה תפילין, זה אסור. אבל אם זה מתוך חפץ של דבקות, אז ברור שאדם מסתיר את הדבקות שלו, גם גבר, מסתיר את מנהגי החסידות שלו. אז אם אף אחד לא ידע שהיא מניחה תפילין, זה מותר. מה אתה אומר? איך הבנות של רשי כולם יודעים שהם מניחו תפילין? הבעיה שזה פשוט לא נכון, אני בדקתי את זה. כן? מישהו שלח לי מייל, רצה מאוד לדעת מה המקור לזה שהבנות של רשי הניחו תפילין. בזבזתי שעתיים בגוגל כדי למצוא מקור לזה. כן? ולא רק שלא מצאתי, יש לי אפילו הוכחות שהבנות של רשי לא הניחו תפילין. ולא עוד, אלא בדבר אחד כן מצאתי בגוגל, מישהו שכותב שמה שאומרים שהבנות של רשי הניחו תפילין זה לא נכון. כן. אבל זה דבר שיש לו, איך אומרים, יש לו חיים ארוכים, כן? יש הרבה דברים שמיתוסים ואנשים ממשיכים לסחוב אותם. הבנות של רש"י לא הניחו תפילין, מה שכן נכון, שמיכל בת כושי, כך כתוב בגמרא, מיכל בת כושי, אומרים שזאת מיכל בת שאול, הייתה מניחה תפילין. מה, מי שהיא אחת יודעים, כן, פשוט. אשתו של יונה הייתה מניחה תפילין? זה אני לא ראיתי. על מיכל בת כושי זה כן, זה כתוב מפורש בגמרא, במסכת עירובין, דף צדיק.
לא, שאתה
עולה לרגלים. כן, כן, כן. אז יש, האריזה גם מסביר מדוע מיכל הייתה מניחה תפילין. כן, שהייתה גלגול של זכר. כאילו זה, כן, היה קשה לה להביא ילדים. טוב. מה? הארי?
לא, כשניחה תפילין, ובטח במה הייתי זכר, אני צריכה להניח שום.
לא, זה לא מצד זה. היא בגלל היא הרגישה שהיא צריכה לעשות את זה.
מה? מה זה הרגישה?
היא הרגישה צורך.
אז אם היא מרגישה צורך להניח תפילין.
מה?
אם היא שם עם תורת בבוקר מרגישה צורך להניח תפילין, אז זה. כי אולי הרגע שבגלל שאת במה הייתי זכר,
יכול להיות. אבל אני אומר, אני מסביר, הרגש הזה...
במיוחד בדורנו שהכל...
כן, אז זה מה שאני מסביר לך, הרגש הזה צריך לבוא, כמו כל דבר של חסידות, צריך לבוא מתוך חסידות אמיתית. מתי אדם הוא עוסק בדת חסידות? כשהוא כבר יצא ידי חובת הכל. למשל, היה פעם איזה כנס, באיזשהו קיבוץ דתי בארץ, היה כינוס באיזה קיבוץ דתי בארץ, שבו עסקו בקידום הפמיניזם הדתי. כן, אז היו כל מיני הרצאות וכו' וכו', ובין השיעורים התפללו מנחה. אז הגברים נשארו להתפלל מנחה ואנשים יצאו. טוב. איפה היינו? רבי מאיר אומר, אפשר להמשיך במשנה או לא? טוב, בסדר. רבי מאיר אומר, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. והווה שפל רוח בפני כל אדם. טוב, יש מחלוקת בין חכמי הגמרא עצמם לגבי תלמיד חכם, האם הוא צריך לנהוג בשמינית שבשמינית שבגאווה, או שלא מיני ולא מקצתי. מחלוקת. כלומר, כל תלמיד חכם צריך, כמו כל אדם, להיות ענב. השאלה אם הענבה הזאת צריכה להיות מופגנת גם כלפי חוץ, או שכלפי חוץ הוא צריך לנהוג בתקיפות מסוימת, שמינית שבשמינית שבגאווה. אז רבי מאיר הוא מאלה שסוברים, הוא הולך לפי השיטה שאומרת שאפילו זה לא. לכן אומר, והווה שפל רוח, בפני כל אדם. כלומר, אל תשתמש בשמינית שבשמינית. ואם ביטלת או בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. כן, פה זה פיתיון כזה. אומרים, לא כדאי לך לבטל תורה, כי אם תבטל תורה, אז בכלל עוד דברים יבטלו אותך. למה? בגלל שברגע שאדם מבטל תורה, סימן שהוא לא יודע מה חשוב. אם הוא לא יודע מה חשוב, אז כל מיני שטויות יעסיקו אותו. מה שאין כן, אם אדם רוצה לעסוק בתורה, אז הוא יודע מה חשוב ומה לא חשוב, אז כל מיני שטויות לא יעסיקו אותו. כן. ואם עמלת בתורה, יש לו שכר הרבה ליתן לך. מה זה עמלת? יש הבדל, למדת ויש עמלת. ללמוד תורה כל אדם חייב. לעמול בתורה זאת מדרגה מיוחדת. כן? כלומר שהיא מעבר למדרגתו הרגילה של האדם, והיא הנדרשת כדי לגדול בתורה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד, והעובר עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד. תשובה ומעשים טובים, כתריס בפני הפורענות. רבי יוחנן הסנדלר אומר, כל כנסייה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. טוב, בואו נלמד פסקה פסקה. העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. מה זה פרקליט? סנגור. יוכל הוא צריך, למה הוא צריך סנגור? מה, הוא עשה עבירה? שהוא צריך סנגור? זה מוזר, מה? שיגן עליו, הרי כאילו שיש, כאילו שהוא עומד למשפט, מה קרה? מה? אה, כשיצטרך. למה זה מסנגר עליו?
כשיגיע למעלה, הרב, ישאלו אותו אם עשה כתבה תורה.
אבל הוא לא צריך סנגור. הוא צריך לענות כן. כן? ישאלו אותו. קיימת מצוות, למדת תורה? כן, הנה.
אין צריך הוכחה לזה.
מה?
מצד השגחה.
מה זה מצד ההשגחה? אז זה מה שאתה אומר, שזה השגחה, זה מה שכתוב בהמשך. תשובה ומעשים טובים כתריס. לפני הפורענות. תריס זה מגן. כן, אבל פה כתוב פרקליט אחד, משמע שהוא זקוק לזה שיגנו עליו. התשובה היא כזאת. כאשר האדם עומד למשפט, נשאלת השאלה, מה הוא יכול היה לעשות אם היה לו זמן? כן, נגיד, אדם עושה מצווה אחת. מה הדבר הזה מגלה עליו? שהוא רוצה לעסוק במצווה. אז מה זה אומר? שגם כשהוא לא עסק במצווה, יש בזה קצת אונס. הוא היה קצת אנוס בזה שהוא לא קיים את המצווה. לא? זה כמו שמשל רואים אדם, הוא נגיד, מה? הוא צריך פרקליט כי יש כאלף כתרוג. למשל, רואים אדם, אומרים לו, תשמע, רואים שלא עסקת במצוות. אומר, אני לא עסקתי במצוות, לא היה לי פנאי. אז יש לי טענה. אבל אומרים, רגע, איך אתה יודע שזה רק בגלל שלא היה לך פנאי? הוא מביא הוכחה, כי כשהיה לי פנאי עשיתי מצווה. אז זה מגלה על כל הזמנים שבהם לא היה לי פנאי, שלו היה לי פנאי הייתי עושה מצווה. שמה? אפשר לפרש הפוך, שמה? כן, אז אפשר להגיד את זה גם זה להגיד. אז לכן המשנה באה להפוך את זה. היא אומרת, יכולת, הרי עובדה שאתה לא עסקת במצוות, השאלה היא למה? האם בגלל שאתה בטלן, או בגלל שלא יכולת לקיים? אז אם הטענה תהיה בגלל שלא יכולתי, צריך בכל זאת ראייה, צריך שפעם אחת הוא קיים מצווה. כן?
זה גם...
לא, אז... אני הבנתי, אז מדובר על אדם שבאמת לא ביטל, הרי זה, הוא כבר עבר את המשנה הקודמת, כן, היא בטלת מן התורה. למשל, יש, קראתי פעם על רבי נתן, הרב נתן רענן, זכר צדיק לברכה, חתנו של הרב קוק. הוא היה תלמיד חכם גדול, ושנים רבות הוא היה גם מנהל הישיבה, מנהל ישיבת מרכז הרב. טוב, אדם שמנהל ישיבה, אין לו זמן ללמוד. ראו אותו ככה, תמיד חכם ענק, צדיק גדול, ימים עוסק בכל מיני עניינים אדמיניסטרטיביים. אחר כך הוא היה חולה, הגיע לבית חולים, ראו אותו שהוא לומד כל הזמן, בעל פה, את כל התלמוד. זאת אומרת, מזה הבינו שזה, שהוא לא עסק בתורה בזמן שהוא היה עסוק, זה לא בגלל שבאמת הוא בטלן, כי הרי ברגע שזה לא זמן פנוי, הוא עוסק בכל התורה כולה. ככה מסביר. אז זה המשמעות שלו, עושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. העובר עבירה אחת, ממילא בכיוון ההפוך, קונה לו קטגור אחד. תשובה ומעשים טובים. כתריס בפני הפורענות. מה זה תריס?
מגן.
מגן, כן? תריס זה מגן. תריס, המילה תריס אצל חז"ל, פירושה מגן. בסדר? לא בעברית של היום, בעברית של פעם. כן? תריס, הכוונה, מגן. באיזה שפה? לא יודע. אולי בפרסית או משהו? לא יודע. תריס זאת פירושו מגן. עכשיו, מה זה תריס בפני הפורענות? כשאדם נמצא במלחמה, אז הוא זקוק לתריס נגד החיצים. נכון? אבל בצד, אז הוא מחזיק את התריס, החיצים באים, נתקעים בתריס. ואם הוא נתקף מאחור, אז הוא צריך עוד תריס. אז אם הוא מותקף מכל הכיוונים, צריך תריסים מכל הכיוונים. נכון? כן או לא? הגיוני? מה אתה צוחק? גם מלמעלה, כן? קוראים לזה הצו. כן? יש דרך כזאת של הגנה מכל צד, מלמעלה, מהצדדים וכו'. אז אלא אם כן נופלת אבן גדולה, אבל... בפשטות, אדם יש לו תריסים בפני, די שם, בפני כל החיצים. אז מה זה אומר? זה בעצם אומר שצריך להרבות במצוות. בגלל שכל מצווה היא מכוונת כנגד נזק מסוים שיכול לבוא לאדם, אבל לא נגד כל סוג של נזק. לכן, תשובה ומעשים טובים כתריס, הוא זקוק להרבה סוגים של מצוות, והרבה סוגים של מעשים טובים, כדי שהוא יהיה מוגן מכל סוגי הפורענות. אבל יש רק בעיה אחת. מי שיוצא למלחמה רק עם תריס, הוא יפסיד. למה? כי הוא צריך גם להתקיף. אז מה נאמר כאן? תשובה ומעשים טובים כתריס, ולא כחרב. אז מה יהיה החרב? לימוד תורה. כלומר, הוא צריך לעשות תשובה ומעשים טובים כדי להתגונן, והוא צריך תורה כדי לתקוף. או?
מה הקשר?
מה?
תשובה ומעשים טובים להתגונן.
כלומר, זה בא להגיד שזה רק כתריס. כן, זה, מה? איך זה מגן? כי זה יוצר בנפש סוג של עמידות. כן? למשל, אדם שנותן צדקה, אז הוא, זה יוצר אצלו עמידות נגד הקמצנות. כן? כמו שהרמב"ם אומר, שהמעשים מחנכים את המידות, מייצרים את המידות.
ואז מגיע עליו, פורענות משמיים, הוא לא
קמצן. לא, מגיע פורענות משמיים, אז הוא לא מתרגש ממנו. זה כמו שרבי זוש... מה? ואז הפורענות היא חסרת, פעילות. זה כמו שמשל רבי זושה, שאלו אותו איך, אתה מתמודד עם האיסורים, אז הוא אמר, אני לא יודע, אני, אין לי איסורים.
אז מה
ההבדל
בין מצוות לאופיום?
בין מצוות לאופיום? לא, אופיום זה, מבטל את האדם. המצוות זה מחזק את האדם. מובן?
לא,
הוא לא אמר, לא, לא שהוא לא שם לב, אבל זה לא פועל את הפעולה שזה, שבדרך כלל זה עושה אצל אחרים. למשל, אדם שאין לו תורה, ברגע שיש לו חיסרון קטן בעולם הזה, הוא סובל מאוד. אדם שיש לו תורה, אומר, דעת, קנית, מה חסרת. בסדר?
ומה עם, איך לימוד התורה
זה התקופה? את מי לימוד התורה תוקף? הוא תוקף את ההיעדר. כלומר, העולם הזה מלא בהיעדר. צריך למלא אותו ביש. התורה ממלאת את העולם ביש. בראתי לו, בראתי יצר הרע, מסביר המהר"ל, היעדר הכללי במציאות. בראתי לו תורת תבלין כדי לגבור על היעדר הזה. בסדר? טוב, עד כאן רבי יוחנן הסנדלר, זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.